טוב, אנחנו בסוגיית הלוגיקה. התחלתי עם טיעונים לא דדוקטיביים, הסברתי את משמעותם ולמה חשוב לנסות ולבנות איזה לוגיקה סיסטמטית שמטפלת בהם. למה זה חשוב ברמה הפילוסופית? זאת אומרת, לתת איזושהי הצדקה למה שקראתי חשיבה סינתטית. להפוך אותה למשהו שהוא לא שרירותי, לא יריעה באפלה, אלא משהו שבנוי בצורה סיסטמטית כמו הלוגיקה הרגילה. ואז התחלתי, אם ניסיתי להראות לגבי קל וחומר, שהמבנה של ההיסק וגם היחס של חז"ל להיסק הזה, שהם לא מסובבים את הקל וחומר בשום מקום, למרות שיש פרחות, אומר שבעצם ביסוד ההיסק יושבת תיאוריה. והתיאוריה פירושה, כמו באנליזה כימית, איזה אוסף של פרמטרים, אוסף של מאפיינים, שהם בונים את המושגים שמעורבים בדיון. אם דיברנו על קרן ושן ורגל, זה המזיקים, או חצר הניזק ורשות הרבים, זה הרשויות, הטענה הייתה שלכל מזיק ולכל רשות יש איזשהו סט של תכונות מופשטות כלשהן, סימנו אותם באלף בטא היווני, כן אלפא בטא וכן הלאה, שהם בעצם אחראיות לזה שאתה חייב או פטור וכדומה. המזיקים יש להם תכונות שמצביעות על חומרתם, או עד כמה באמת המזיק הזה הוא ראוי לחיוב, ואצל הרשויות, שזה התורים בדוגמה שנתתי, זה הפרמטרים בעצם מתארים מה צריך להתקיים כדי לחייב אותך. זאת אומרת, ככל שאלפא יותר גדול ברשויות, זאת כולה. נכון? כי זה אומר שבשביל לחייב צריך משהו מאוד מאוד חמור בשביל לחייב. זאת אומרת, זאת רשות קלה. וככל שהאלפא, או יש יותר אלפא, או חמש אלפא, עשר, לא יודע, יש יותר יחידות של אלפא במזיק, אז הוא יותר חמור. וזה משחק הפוך בין השורות לבין הטורים, היחס. לכן קל וחומר, נגיד, במשמע של קל וחומר היה אלפא, שני אלפא, אבל פה זה היה שני אלפא ואלפא. את הראשון היה דווקא שני אלפא, והשני היה אלפא, וזה אומר שזה יותר חמור מזה. כי מבחינת הטורים, ככל שאלפא יותר קטן זה יותר חמור. יותר חמור פירושו כל מזיק, אפילו אם יש לו רק אלפא, חייב. זאת רשות חמורה. המזיק, ככל שיש לו יותר אלפא, הוא יותר חמור. בסדר? זה עובד בעצם בצורה הפוכה. מה שאני עשיתי אחר כך, זה ניסיתי להראות מאוד זווית למה צריך להניח שמאחורי העסקים יושבת תיאוריה. ועשיתי את זה דרך ניתוח של הצד השווה. ניסיתי להראות את ההיגיון של הצד השווה, עדיין לא עם פרמטרים ממש כמו שעשיתי עם קל וחומר, את זה נעשה היום אני מקווה. וניסיתי להראות שם שאתה חייב להניח שקיימת איזושהי תיאוריה בבסיס העסק. זאת אומרת, העסק לא עובד על ההלכות שמעורבות בו, אלא על איזשהן תכונות שמחוללות את ההלכות האלה. ואם מאמצים את התפיסה הזאת, זאת אומרת, מאמצים שיש תיאוריה מאחורי הדברים, אז פתאום מבינים את הפרחת צד חמור וכל המהלך הגמרא בכתובות ובמכות שראינו בפעם הקודמת. ותוך כדי הדברים גם הראיתי שצד שווה אינו אלא איזשהו סוג של הכללה מדעית. כמו שאנחנו עושים הכללה ממקרים מסוימים במדע, אנחנו עושים הכללה ממקרים מסוימים בהלכה. כן, אמרתי שאם יש שני הדברים האלה, זה נופל לכדור הארץ וזה נופל לכדור הארץ, אז אני רוצה לדעת האם גם זה ייפול. אז אני רוצה ללמוד מזה, אז אני אומר, מה לזה שכן הוא עשוי פלסטיק? אז אני אומר, אז זה יוכיח. לא, גם זה עשוי פלסטיק. מה לזה עשוי ירוק? אז אני אומר, זה יוכיח. אז אני אומר, מה לזה שכן הוא עגול? זאת אומרת, זה יוכיח שהוא מלבני, כמו זה, או תיבתי. כן, כמו זה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, והצד השווה לשניהם שלא משנה הצבע שלהם, והצורה שלהם, לא משנה שום דבר. מה חשוב? הצד השווה שלהם, שלשניהם יש מסה. אז כיוון שכך, לכל דבר שיש לו מסה, הוא ייפול גם לכדור הארץ. לכן, הכללה מדעית אינה אלא צד שווה. הכללה מדעית זה למצוא צד שווה לכל הדוגמאות שראינו, לנקות מהן את המאפיינים הלא שווים, הלא רלוונטיים, להישאר עם המאפיין המהותי, זה האלימינציה שאנחנו עושים, והטענה היא שהמאפיין הזה הוא אחראי על התופעה שאנחנו מדברים עליה, במקרה הזה על המשיכה. אז דרך ה... השתמשתי בצד
השני... פרמטר אחד למשל, אתה לוקח בלון. אתה אומר שהבלון הזה, זה גם כן ליפול, הבלון הוא אף למעלה.
אוקיי.
אז באיזשהו מקום זה פשוט לך את כל הקהל נכון.
נכון. נכון, אז צריך להבין מה בדיוק קורה שם, האם הבלון באמת אף למעלה? התשובה היא לא, הוא לא אף למעלה, הוא אף למעלה רק בגלל שיש פה אוויר. אם היה פה וקום הוא לא היה אף למעלה. ולכן, זה יותר מסובך מה שתיארתי כאן, זה ממשיך הלאה, אבל זה הכל באותו לוגיקה. אתה יכול להמשיך עם האלמינציה גם הלאה, זה לא, זה ימשיך הלאה באותה צורה. כמובן שאני משתמש בהכללות בסיסיות רק כדי להדגים את הלוגיקה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לחזור חזרה מהקל וחומר, ולהתחיל לבנות את הארסנל הלוגי הזה, את הכלים הלוגיים האלה בצורה סיסטמטית. אז כמו שעשינו לקל וחומר, אני אחרי זה אעשה לבנייניו, אחר כך אבדוק את הפרחה על קל וחומר, את הפרחה על בנייניו, אחרי זה אני אעשה צד שווה, שיש שלושה סוגי צד שווה, זה יהיה פחות או יותר החלק הראשון. וזה עיקר העבודה. משם ועלה זה כבר רק straight forward. טוב, אז אני רוצה להתחיל באמת עם תזכורת קצרה למה שעשינו עם קל וחומר, רק כדי שזה יהיה ברקע. ואני אתחיל, אני פשוט אעקוב אחרי סוגיה במסכת קידושין, סוגיית חופה. אחת הסוגיות המסובכות במובן הזה בשס, ולכן זה יעיל להדגים את הדברים דרכה. שם זה מתפתח לאט לאט ונהיה יותר ויותר מורכב, ואני אנסה דרך זה להראות איך העסק הזה עובד, בעצם לפתח את הפריימוורק הלוגי לאורך הסוגיה. לנסות להראות לאורך הסוגיה איך העסק הזה עובד. אז כך, הסוגיה מתחילה בדיון האם חופה קונה. כשקונה פירושה מכילה קידושין. ביצירת התא הזוגי יש שני שלבים. יש את הקידושין ויש את הנישואין, אוקיי? Okay? מה שנקרא קניין בהקשר הזה זה הקידושין. לנישואין אין משמעות הלכתית מהותית. אז הסוגיה בקידושין רוצה לדעת האם חופה יכולה להכיל קידושין. זה מה שנקרא, האם חופה קונה. אז אני קודם כל אעבור על הסוגיה מלמעלה כדי שתראו את המבנה, ככה ממעוף הציפור, ואחרי זה נפרק אותה למרכיביה ונעבור שלב שלב. אמר אבונה, חופה קונה מקל וחומר. אני מדלג קצת. אלא פריך אחי, ומה כסף שאינו גומר קונה? חופה שגומרת אינו דין שתקנה. יש בהתחלה משהו שנדחה, אז אני מדלג עליו, זה לא חשוב, אבל הניסוח של הקל וחומר של רבונה הוא זה. ומה כסף שאינו גומר קונה? חופה שגומרת אינו דין שתקנה? גומרת פירושה עושה ניסויים. הניסויים זה הגמר. קידושין זה התחלה, זה הקניין, ואחרי זה באים הניסויים שזה הגמר. אוקיי? אז חופה סליחה, אז כסף לא עושה ניסויים, הוא עושה רק קידושין. אז כסף שלא עושה ניסויים, עושה קידושין. חופה שעושה ניסויים, ניסויים עושים חופה, ודאי שתעשה קידושין, קל וחומר. אז זה הקל וחומר שהגמרא מביאה. עכשיו מביאים פרחה לקל וחומר. מה לכסף שכן פודין בו הקדשות ומעשר שני? כסף יש לו איזשהו יכולות מסוימות שלחופה אין. למשל, עם חופה אי אפשר לפדות מעשר שני. אבל עם כסף אפשר, אוקיי? או הקדש. אז כיוון שכך, כנראה שיש בכסף משהו שאין בחופה, ואתה כבר לא יכול ללמוד מכסף לחופה. אוקיי? זה פרחה על הקל וחומר. נגיד, עם שני המזיקים שלי, מה שדיברתי קודם, זה כסף וחופה, זה שתי דרכי הקניין שאני מדבר עליהם, והתוצאות זה נישואין וקידושין, אני מסרטט כבר את הטבלה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. עכשיו הוסיפו לנו בעצם עוד טור, שזה פדיון מעשר שני. יש קידוש, אכלת קידושין, אכלת נישואין, פדיון הקדש ומעשר שני. כמו, זה פרחת טור, אוקיי? אז הורדנו את הקל וחומר. זאת אומרת, הגמרא, ביאה תוכיח. מה זה ביאה תוכיח?
ביאה קונה.
מה ביאה עושה? קונה. גם נישואין וגם קידושין, נכון? אז איך היא מוכיחה על חופה?
בבניין אב.
בבניין אב, לא בקל וחומר, נכון? זאת אומרת, ללמוד מכסף לחופה זה הקל וחומר. הוא נפרח. אנחנו הולכים למקום אחר, לא עובד עם הקל וחומר, אנחנו מנסים במקום אחר מביאה. אבל מביאה זה לא קל וחומר, אלא זה בענייניו. ביאה מצליחה גם קידושין וגם נישואין. חופה עושה נישואין. סביר להניח, אנחנו עושים אנלוגיה שהיא תעשה גם קידושין. אוקיי? הכל זה או שכן או שלא. זה לוגיקה לא דדוקטיבית. הכל זה או שכן או שלא. אז ואז אומרת הגמרא, מה לביאה שכן קונה ביבמה? מה זה אומר? הוצאנו, הוספנו עוד טור, נכון? יש לנו ביאה וחופה, נישואין וקידושין, ועכשיו קניין ביבמה, טור שלישי, נכון? עוד פעם פרחת טור, גם על בניין אב אנחנו פורחים, אותה צורה כמו על קל וחומר. אז ירד גם הבניין אב. זאת אומרת הגמרא, שלב הבא, זה השלב החמישי, היה לנו קל וחומר, פרחה על קל וחומר, בניין אב ופרחה על בניין אב, נכון? שלב חמישי, כסף יוכיח וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהן שקונים באלמה וקונים כאן, אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. לומדים את זה בצד השווה, משטר ו... סליחה, לא משטר, מביאה ומכסף ביחד. זאת אומרת, ביאה לחוד לא הצליחה לעשות את העבודה, כסף ביחד לא יצליח לעשות את העבודה, אבל כסף וביאה ביחד יצליחו ללמד על חופה. זה הנס של הצד השווה שדיברתי עליו בפעם הקודמת. אז בינתיים יש לנו לימוד כבר יותר מורכב, עם שלושה, השוואה בין שלושה אופני קניין. נכון? עד עכשיו דיברנו תמיד על שניים. ביאה, השווינו את ביאה לחופה והשווינו את כסף, או את חופה לביאה ואת חופה לכסף. עכשיו אנחנו לוקחים את חופה לאור ביאה וכסף ביחד. יש לנו כבר טבלה שיש לה שלושה אנטריס, כן, שלושה דרכי קניין. שלב שש, פרחה לצד השווה. מה לצד השווה שבהן שכן הנעתן מרובה? זה לא פרחה צד חמור, כמו שדיברתי בשיעור הקודם, זאת פרחה קלאסית של צד שווה. אם אני מוצא משהו שמייחד את שני המלמדים בצד שווה, זאת פרחה רגילה, בצד שווה נופל. כי אם שני המלמדים יש להם תכונה מיוחדת, אז יכול להיות שהתכונה, ואין אותה מלמד, יכול להיות שזאת התכונה שבעצם אחראית לדין, ולא התכונה שחשבת מראש. וכיוון שכך, אז אתה לא יכול ללמוד מהמלמדים ללמד. ואז אומרת הגמרא, שטר יוכיח. משחק חדש, מחקנו את חופה, ביאה, הכל מחקנו. צד השווה ירד, לא הצלחנו לעשות שום דבר. שטר, משחק חדש, מה קורה עם שטר?
שטר קונה.
כן? שטר לא מכיל נישואין, אבל מכיל אירוסין. נכון? אז זה כמו כסף. אז בוא נעשה קל וחומר, משטר לחופה, כמו שעשינו מכסף לחופה. נכון? אמרת הגמרא, מה לשטר שכן מוציא בבת ישראל? שטר עושה גט. בסדר? כן, בדיוק. שטר מוציא בגט. אז לכן אתה לא יכול ללמוד משטר לחופה, חופה לא עושה גט. ואז אומרת הגמרא, כסף וביאה יוכיחו. וחזר הדין. זה צד שווה משלושה מלמדים. כסף וביאה זה המלמד האחד, ביחד. כן? ושטר נמצא בצד השני. אוקיי? ושטר מהצד השני, אז בעצם זה צד שווה, אז יש לנו כרגע בעצם ארבעה אופני קניין, נכון? ביאה, שטר, כסף וחופה. ועכשיו אנחנו רוצים להוציא את חופה משלושת המלמדים האחרים. זה צד שווה רחב יותר מאשר צד שווה משני מלמדים, או משלושה מלמדים, או משניים שאחד מהם הוא כפול. וזה צד שווה בין צד שווה לשטר שזה קל וחומר, כן. בין צד שווה לקל וחומר, אוקיי? זה צד שווה גדול יותר. ואז אומרת הגמרא, יש פרחה. מה לצד השווה שבהם שכן ישנן בעל כורחה? כל השלושה ישנן בעל כורחה. אז אני אסביר בהמשך, לא חשוב, אני רק רוצה שתראו את המבנה. כל העסק נופל. אז אומרת הגמרא, ורבון הכסף מיה באישות לא אשכחן בעל כורחה. כסף אין לו את בעל כורחה, לכן אין פה פרחה. למה אם בכסף אין את בעל כורחה, אז זה מציל את הלימוד? הרי בשטר ובביאה יש. זה בסך הכל עוד תכונה ייחודית שיש רק לאחד מהצדדים של הצד השווה. שזה אף פעם לא מפריע, נכון? כי אנחנו יודעים שהיא לא התכונה החשובה, כי כסף אין אותה, ובכל זאת הוא קונה. נכון? אז לכן בעצם הצלנו את הצד השווה לפי רבונה, זה שלב 11, אוקיי? יש אחרי זה אפילו איזשהו המשך. כך שהעסק הזה הוא די רחב. זאת אומרת, יש פה קל וחומר שנפרח, בניין אב שנפרח, צירוף של שניהם שיוצר צד שווה, גם זה נפרח. קל וחומר נפרח, קל וחומר והצד השווה כולו ביחד, עושים איזה צד שווה גדול, כולו נפרח, ואז משנים עוד משהו ומצילים את הצד השווה הזה בחזרה. אוקיי? זה בעצם המבנה של הסוגיה. עכשיו אני רוצה פשוט לעבור שלב שלב על ה-11 השלבים של הסוגיה, ולנתח אותם בדיוק בשיטה שעשיתי לקל וחומר, ואני אנסה להראות לכם איך עושים ניתוח של כל היסק בכל רמת מורכבות שלא תהיה. זה לא משנה, אנחנו נגיע פה עד רמת מורכבות מסוימת, אבל אפשר להפליג כמה שתרצו.
איזה דף זה
קדושים? דף ה? כן. אז אני אתחיל מההתחלה, זה מתחיל בקל וחומר, שזה כבר עשינו, אז אין בעיה. אני אכתוב איזה מקרא מההתחלה. שניים מקרא ואחד תרגום. בסדר, זה נישואין, זה אין. כן? באנגלית צריכה. אירוסין באותה אנגלית זה A. P זה פדיון, פדיון מקדשות ומעשר שני. זה קנייה ביבמה. Y, כן? ביבמה באנגלית. הנאה, הנאתה מרובה. G זה גירושים, כן? מוציא בבת ישראל. ו... אוקיי, זה כמובן בעל כורחו באנגלית. אוקיי? התוצאות. אלה יהיו הטורים. מה יהיו השורות? השורות זה הטורים, כן? בעל הטורים. והשורות, אז זה עובד באותיות קטנות. M זה כסף. H זה חופה.
איזה שתיים.
B זה ביאר.
איזה
שתיים. ו-W זה שטר, דווקא פה משום מה השתמשנו במינוח האנגלי האמיתי. אוקיי? אוקיי. W קטנה, כן, אותיות קטנות. אוקיי, עכשיו, זאת המקראה. ומה שאני ארצה עכשיו זה לעבור על השלבים של הסוגיה לאט לאט. אז השלב הראשון של הסוגיה זה הקל וחומר הראשון. קל וחומר הראשון, אנחנו כבר עשינו את זה, אני יכול לקצר. יש לנו פה... כן, זה השלב הראשון של הסוגיה, מתוך ה-11. אז יש לנו נישואין, אירוסין, כסף וחופה. אוקיי? המילוי של קל וחומר אנחנו כבר מכירים, סימן שאלה, נכון? מה שאנחנו עושים, אנחנו ממלאים את זה ב-0 וב-1, בודקים את בונים את המודל ומקבלים בעצם שהמילוי העדיף הוא 1. אוקיי? אז תראו, מה שאני אעשה, אני אעשה את הקל וחומר שוב כדי להראות איך העסק הזה עובד. אז אני אעשה ככה, במילוי 0, יש לי N ו-A, 0, 1, 0, 1, ו-N וזה H. זה מילאתי פה 0, אוקיי? ובמילוי 1, אחד, M, H, M ו-A. אוקיי? אלה שתי הטבלאות, אני צריך לבנות מודל לכל אחד מהם. כבר עשינו את זה, אז אני יכול כבר לדעת שזה אלפא וזה שני אלפא, זה שני אלפא וזה אלפא, נכון? אם זה אלפא, אז הוא לא מצליח להכיל את הניסויים. כסף לא מספיק חזק כדי להכיל את הניסויים. כי בשביל ניסויים צריך עוצמה של שני אלפא. ולכסף יש רק עוצמה אלפא, אוקיי? וברוסים, כן, אז מספיק אלפא, ולכן הכסף מצליח לעשות את זה. בחופה יש לה בעוצמה שני אלפא, כי עובדה שהיא עושה את הניסויים, אבל במילואים, סליחה, אני מילא, סליחה, זה למטה, זה טבלה התחתונה. במילואי אפס. זה, בשני האלפא, אז הוא כמובן מצליח גם להכיל את האירוסין שמספיק בשביל זה אלפא, נכון? מה המילוי פה? אז גם את זה כבר עשינו. נגיד שזה אלפא וזה בטא.
וזה
אלפא. זה בטא וזה אלפא. נכון? למה הדבר הזה הוא התשובה הנכונה? ושפה יש פרמטר אחד, אמנם עם שתי דרגות, אלפא ושני אלפא, ופה יש שני פרמטרים, זה המודל הפשוט יותר, אז אני מעדיף את מילוי אחד. עכשיו אני רוצה להסביר איך אנחנו מוצאים, טוב, לפני שאני אסביר בעצם, עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא, אנחנו עושים פרחה, אוקיי? אז השלב 2, יש לנו פרחה, בעצם זאת אותה טבלה, רק אני מוסיף טור. פי.
זה הפדיון.
נכון, פדיון. מעשר שני והקדש. אפס, אחד. אחד, סימן שאלה. אפס, אחד. נכון? כסף עושה פדיון, חופה לא עושה פדיון. אוקיי? עכשיו, עוד פעם. חוזרים על התרגיל. מילוי אפס. פעם קודמת לא עשיתי את זה, אבל עכשיו אני עושה את זה. M, H, N, A, P. אלה שני הטורים. עכשיו אני צריך למצוא את המודל לשני הטבלאות האלה. זה כבר קצת יותר מסובך. העליון הוא פשוט. למה העליון הוא פשוט? בגלל שבעצם יש לנו פה שתי עמודות זהות. זה בעצם בדיוק אותו דבר כמו זה, נכון? רק שזה יהיה לו בדיוק אותו מבנה כמו זה, אותן תכונות. לכן ברור שהפתרון הוא אלפא, בטא, בטא, אלפא ואלפא. נכון? זה בהגדרה יהיה הסבר. מה קורה פה? פה זה כבר יותר מסובך.
פה זה לא מאפשר לך אלפא ושני אלפא.
אז מה שאנחנו יכולים לעשות, בדיוק אותו דבר, אנחנו עושים אלפא, שני אלפא, וזה שני אלפא, אלפא, ועכשיו הדבר הזה הרי הוא זהה לזה. אז גם פה שני אלפא.
למה? פי כמו
אל. פי זה בדיוק כמו אל.
פי כמו אל, נכון.
נכון?
כן.
ואז
זה
לא
אומר.
מה?
אה,
לא.
זהו. זהו, משהו פה לא...
זה כבר לא עוזר. אז פה חייב להיות בטא שהוא בלתי תלוי באלפא נגיד, או משהו כזה, אז אני אנסח את זה. טוב, אתם רואים שזה כבר מתחיל להסתבך, בהסתכלות. אז אני אראה לכם איך עושים את זה בצורה סיסטמטית. בסדר? איך עושים את זה בצורה סיסטמטית? אז הנקודה היא כזאת. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לבנות עץ. זה מתורת הגרפים. אנחנו בונים עץ שכל נקודה על העץ זה טור בטבלה. אנחנו מתחילים בקביעה של יחס סדר בין טורים. זאת אומרת, נגיד ש... נגיד בין שני הטורים האלה למשל, אז הדבר הזה מכיל את הדבר הזה, גדול או שווה לדבר הזה בכל איבר. נגיד אם יהיה טורים באורך 4 או 5 או 7, לא משנה, אם מתקיים שבכל איבר זה או גדול או שווה לזה, אז מבחינתי A A, M נכנס ל-A. ככה אני מסמן את זה. מבינים מה אני אומר? עוד פעם. אני לוקח, אני עושה פה דיאגרמה כזה. אני קורא לזה P, לזה אני קורא A, ולזה אני קורא N. אוקיי? עכשיו אני מסמן מה היחסים בין הטורים. אז תראו, P נכנס לתוך A, מסכימים? A גדול או שווה מ-P. זאת אומרת, נכון? אז זה אומר ש-P נכנס לתוך A. ככה אני מסמן, סימון. אוקיי? פשוט עוד מעט תראו למה זה שימושי. A
נכנס
לתוך A. רגע, A ודאי נכנס לתוך A, הוא נמצא שם. אבל N גם הוא נכנס לתוך A, נכון? והיחס בין P לבין N, אין יחס. אז הם נשארים ככה, אין חץ ביניהם. זאת אומרת, שתי נקודות שאין קשר ביניהם, הם שתי נקודות שאין ביניהם חיצים. אם יש קשר, אחד מכיל את השני, אז החץ הולך מהקטן אל הגדול. בסדר? הקטן נכנס לתוך הגדול, תזכרו את זה דרך המטאפורה הזאת. עכשיו, הדרך לפתור את ה... למצוא את המודל היא פשוטה מאוד. זאת יוריסטיקה. היה מישהו שעשה תואר שני על זה, והוא הוכיח כמה משפטים על זה, אבל אין לנו עוד אלגוריתם סגור לקחת טבלה נתונה ולהוציא ממנה את המודל המינימלי. אבל יוריסטית עושים את זה כך. נגיד שאנחנו מתחילים עם A שהוא אלפא. אני מסמן את זה עם צבע אחר. נגיד ש-A הוא אלפא. אז P צריך להיות יותר גדול מאלפא, נכון? אז P זה שני אלפא. אני מזכיר לכם שהחמור פחות זה עם יותר אלפות, כי אני מדבר על הטורים. בסדר? אז אם P נכנס לתוך A, אז P יהיה עם עוצמה יותר גדולה מאשר עם A. עוצמה יותר גדולה, כוונה פחות חמור. בטורים, אוקיי? אז אם זה אלפא, זה שני אלפא. מה זה יהיה?
בטא. יש גם שני.
לא, אלפא. לא יכול להיות בטא כי יש חץ ביניהם. אלפא ובטא לא מדברים אחד עם השני. שתי אלפא זה לא יכול להיות כי אז היה צריך להיות גם חץ כאן.
אז צריך לומר שיש שני בטא על
אלפא,
ואז זה שתי
בטא? לא שני בטא, אלא זה יהיה אלפא ובטא.
אלפא ובטא.
נכון? אלפא ובטא יותר חזק מאלפא, כמו ששני אלפא יותר חזק מאלפא. אז הוא נכנס לתוך זה, אבל הוא לא מדבר עם זה. אתם רואים, בין שני אלפא לבין אלפא וגם בטא אין יחס פשוט. אם זה היה אלפא אחד, למשל, אז היה יחס פשוט. כי אלפא וגם בטא יותר חזק מזה. אבל בין שני אלה אין יחס פשוט. אז תמיד שאתם רואים צומת כזאת, וזאת צומת מאוד יסודית בדיאגרמות האלה, אז הדרך להתחיל פה לסמן איזשהו אלפא, לא משנה איזשהו פרמטר, וללכת אחורה, לבנות את זה באופן כזה, שכל פעם אתה הולך למשהו גדול יותר, אבל אתה שם לב שהוא מקיים את הקשרים הנכונים עם הנקודות האחרות, או את חוסר הקשרים. אוקיי? אז במקום שבו, אני יודע מה, אם היה פה למשל עוד, אם הייתה טבלה כזאת למשל, מה היינו אומרים?
שלושה
אלפא, נכון? זה מקיים גם את היחס בין זה לזה? תשובה היא כן, נכון? זה וזה לא מדברים. זה לא יותר חמור מזה, וזה לא יותר חמור מזה. הם לא מדברים אחד עם השני. אבל אם היה פה חץ, אם היה פה חץ למשל, אז מה אתם אומרים?
זה לא בטא.
חייבים להגיד,
שזה גם בטא.
שלושה אלפא וגם בטא, נכון? כי זה חייב להיות גם יותר חמור מזה, גם נכנס לזה וגם נכנס לזה. אוקיי? לכן אפשר ללכת אחורה מהקל אל החמור. זה בעצם צעדים של קל וחומר אנחנו עושים פה כל הזמן. בסדר? אנחנו פשוט בונים קל וחומר. כמו שהקל וחומר מוליך אותנו מאלפא לשני אלפא, מהחמור לקל, אנחנו גם פה. פשוט בונים את כל הדיאגרמה בצעדים של קל וחומר. אוקיי? אז עכשיו אם אנחנו חוזרים לפרחה על קל וחומר, אז זה הדיאגרמה של זה, נכון? מה הדיאגרמה של זה? עשיתי את זה בצבע הלא נכון. זה טובת הדורות הבאים. אז אני עושה את זה באותו צבע של הטבלה. זה A, זה P, וזה M. אוקיי? אז זה נכנס לזה, זה נכנס לזה. ועכשיו אני את המודל אני בונה ככה, נגיד אלפא. שני אלפא,
אלפא
ואלפא בטא, אוקיי? אתה חייב להניח שיש עוד פרמטר שמשחק במגרש. לא תצליח להסביר את כל הנתונים האלה באמצעות פרמטר אחד.
אני רואה את A זה וקטור שהוא הרכבה של P ועוד N. אז איך ב-A אין את בטא?
לא, לא, זה לא, אין פה ועוד, אין פה יחסים של ועוד.
זה לא אומר ש-1-1
זה... לא, זה רק אומר שהוא יותר חמור, אבל יש בו כנראה עוד מרכיב. החומרה היא לא כמותית, היא איכותית. אם היא הייתה כמותית, אז הייתה תלות בין כל ה... אז היה פה גם חץ.
לא, פי ואין לא צריך חץ, פי גם
הרואים. בדיוק. לכן זה מה שמוכיח שאתה לא יכול לכתוב את החומרה של האחד עם פרמטר בודד. במקרה הזה של מילוי אחד אתה כן יכול, זה מה שעשיתי פה. זאת אומרת, מה זה אתה יכול? זאת אומרת, יש לך אלפא ובטא, ופה זה שני אלפא ואלפא. אז היחס בין שני אלה הוא אותו פרמטר. אבל את זה לא תוכל לכתוב גם פה שני אלפא או שלושה אלפא או כמה שאתה רוצה, למרות שזה, את החץ הזה זה יסביר. אבל זה לא יסביר את חוסר הקשר לפה. בסדר? עכשיו, אם אני עושה את הדיאגרמה המתאימה פה, אז בואו נעשה בדיוק באותה צורה. יש לנו בעצם A, P ו-A, ופה יש לנו N. נכון? זה אותו דבר. P ו-A, אנחנו מסמנים את זה באותה צורה. אין חץ ביניהם. נכון? אין חץ ביניהם, כי אין קשר. זה שניים בלתי תלויים. אז איך אנחנו בונים את המודל? נגיד שזה אלפא, אז זה בטא. אוקיי?
אין כלום ביניהם.
נכון? אין כלום, אז לכן הם לא מדברים אחד עם השני. זה יש לו מרכיב אלפא, זה יש לו מרכיב בטא, הם פועלים במישורים אחרים. אין כלום ביניהם. אוקיי? מה שזה מצליח לעשות, זה לא מצליח לעשות ולהפך. אתן פה. אוקיי? H מצליח לעשות את זה, אבל לא מצליח את זה. N מצליח לעשות את זה, אבל לא מצליח לעשות את זה. אז עכשיו אני שואל את עצמי, מי המודל העדיף?
האדום.
אין טיבלש.
למה?
כי פה יש אלפא, הבטא, יש קשר בין הפרמטרים.
לא, אין קשר, בטא הוא בלתי תלוי.
לא, הבטא בסדר.
יש קשר בין הקודקודים, לא בין הפרמטרים. הפרמטרים הם בלתי תלויים.
דווקא. כחול, כי הוא באמת הרבה יותר פשוט. רק שני פרמטרים ואין
קשר. הכחול יש שני פרמטרים, לפני הקשר. הקשר אנחנו עוד לא...
אין קשר.
הדיאגרמה בינתיים רק משמשת אותי כדי לבנות את המודל. אני לא מסתכל, עוד מעט נגיע לתכונות של הדיאגרמה.
הכחול לא מביא אותך לאף מקום.
לכאורה זה יותר פשוט.
אבל הוא לא מביא אותך לאף מקום. אין קשר.
זה מה שמביא אותך.
פי ואי יש.
אתה מדבר במילים שאני לא מבין. יש מתמטיקה. זאת אומרת, הדבר הזה יש לו שני פרמטרים. לדבר הזה גם יש שני פרמטרים. זה הכל, אז אני מצליח להסביר את שני המודלים עם שני פרמטרים, גם את הטבלה הזאת וגם את זאת, אבל פה יש פרמטר אחד שמופיע בשתי רמות,
נכון.
ופה לא. אז לכאורה הייתי מצפה שהדבר הזה...
יותר פשוט.
הפוך.
לא, זה יותר,
יותר מורכב, זה יותר פשוט.
העליון יותר פשוט.
נכון? זה יותר פשוט.
לא.
בוודאי,
יש לך רק... ברגע שאין קשר בין הפרמטר...
אתה עוד פעם, אתה לא מדבר את השפה הנכונה. בלי מילים, יש מתמטיקה. בניתי את המודל, פה יש אלפא ופה יש בטא, זה מה שבניתי. עכשיו אני יכול למחוק פה, כי מצאתי את התשובה. בסדר? שכחתי את הדיאגרמות, בסדר? רק השתמשתי בהן כדי לבנות את המודל. אז בוא נכתוב. N זה בטא, זה אלפא וזה אלפא. זה אלפא וזה בטא. נכון? זה התכונה. את זה אני משלים. את אלה אני מוצא מהדיאגרמה ואת זה אני משלים כבר. משהו פשוט. עכשיו זה, P זה שני אלפא. A זה אלפא וזה בטא. עכשיו זה שני אלפא וזה אלפא ובטא. נכון?
זה יותר
מסובך. עכשיו אתם מבינים, עכשיו עזבו את זה, שכחנו מזה, אוקיי? שלא יבלבל אותנו. זהו, זה רק שימש אותי כדי לפתור את ה... למצוא את המודל, אוקיי? עכשיו אני שואל את עצמי, איזה מודל יותר פשוט?
העליון.
לכאורה העליון. כי בעליון יש רק אלפא ובטא, ופה יש אלפא, שני אלפא ובטא. אז לכאורה הוא יותר פשוט. אבל, אנחנו נראה גם בהמשך, המספר הדרגות של האלפא כנראה לא משחק תפקיד, או אם הוא משחק אז זה מינורי.
נכון.
אם, אני עכשיו תראו נקודה חשובה, אם הייתי מניח שהוא משחק פה תפקיד, אז היה יוצא שהמודל הזה הוא מודל עדיף, נכון? וזה מילוי אפס. אבל פרחה אין פירושה שמילוי האפס הוא עדיף. פרחה פירושה שאין עדיפות למילוי אפס על מילוי אחד. נכון? לא הצלחנו להוכיח. לכן כבר מפה אתם יכולים להסיק שכנראה מספר הדרגות שאחד הפרמטרים מופיע, כאילו בכמה רמות הוא מופיע, לא מסרק תפקיד. מה שחשוב זה רק מספר הפרמטרים. בהמשך, אולי אני אעיר על זה, יכול להיות שזה ישחק את התפקיד מינורי, אבל זה לא תפקיד משמעותי. מבחינתנו, שני הדברים האלה אמורים להיות שקולים. זאת אינדיקציה לזה שמספר מספר הדרגות שמופיע כל פרמטר לא חשוב. כי פרחה, זה המשמעות של פרחה. פרחה משמעותה שאתה לא יכול להחליט האם למלא אפס או למלא אחד. פרחה זה לא הוכחה שההפך הוא נכון. שאתה מוכיח, בקל וחומר אתה מוכיח שחופה קונה. בפרחה לא הוכחת שחופה לא קונה, אלא פרחת את ההוכחה שחופה קונה. אז זה אומר שהמילוי אפס במילוי אחד אמורים לצאת שקולים. זה המשמעות הלוגית של פרחה. אני אומר, בלי להיכנס לשאלה מה באמת קורה עם חופה, בכלל, אני, בדיוק מה שאריסטו עשה ללוגיקה. אני מנסה לבדוק את הסכמה, בלי להניח מאומה על המרכיבים התוכניים שמופיעים דרכה. ובסכמה, פרחה צריכה לתת לי תוצאות שקולות למילוי 0 ומילוי 1. בסדר? ולכן, כבר מסקנה ראשונה אנחנו יכולים להסיק, כנראה שמספר הדרגות שפרמטר מסוים מופיע, לא משחק תפקיד. בטח לא תפקיד משמעותי. אוקיי. אנחנו עוברים הלאה. זה לגבי קל וחומר והפרחה עליו. עכשיו, השלב זה מספר 2. מספר 3 זה בניין אב. עכשיו אנחנו עוברים לשלב 3. שלב 3, אז מחקנו את זה, יש פרחה, לא הלך לנו ללמוד את חופה מכסף. השלב הבא, אנחנו בונים טבלה, חופה פה, ולומדים את זה מביאה. עכשיו, זה נישואין ואירוסין. הביאה עושה את אחד, את זה ואת זה. החופה עושה את זה, והשאלה מה קורה פה. נכון? בואו נחזור עוד פעם על כל הסיפור.
אפס ואחד.
כן. אז יש לנו H, B.
אפס ואחד, אין לך. אין. עושה אירוסין.
אוקיי? עכשיו מה אני עושה? עוד פעם את ה... פה זה בעצם די קל, אני אפילו לא צריך את הדיאגרמות, אנחנו נעשה את זה רק כדי להתאמן. זה פתרנו כבר, נכון? זה בדיוק זה. תחליפו את התפקיד של השורות, שתי השורות ושתי העמודות, נכון? אז בעצם אנחנו כבר יודעים שזה יהיה אלפא, שני אלפא, שני אלפא, אלפא. בדיוק כמו הטבלה של קל וחומר, נכון? אבל בואו נעשה את זה רק בשביל הספורט. אז יש לנו בעצם A ו-N, סליחה.
רגע, אתה לא עושה את...
אני עושה את העליון. יש לנו A ויש לנו N, כש-A נכנס לתוך N, נכון? ואז אנחנו יודעים שזה אלפא, וזה שני אלפא, נכון? אז יש לנו עכשיו... שני אלפא ואלפא, אם אנחנו ממלאים פה, אז זה כמובן שני אלפא, וזה אלפא, נכון? אתם רואים שמה שהתקבל זה בדיוק זה, איפה? בדיוק זה, אבל הפוך, תפכו את שתי העמודות ושתי השורות, זה אותו דבר. מה שאנחנו עושים למטה, יש לנו בעצם...
למה לא עשית את זה בספור?
מה?
זה ממש.
כי אני רוצה תמיד, את מה שאני רוצה ללמוד, הוא תמיד נמצא פה.
נכון.
זה ככה רגילים, אבל זה סתם, זה לא חשוב. הדיאגרמה הזאת היא הרבה יותר פשוטה, נכון? זה שתי נקודות זהות, A ו-N, לכן המודל הוא פשוט אלפא.
כן.
זה אלפא. זה אלפא.
זה אלפא.
זה אלפא. זה אלפא. אוקיי? עכשיו שימו לב, בעניין אב אמור להיות, אנחנו עכשיו בפלונטר. אני מעביר אתכם את השלבים שאנחנו, איפה אנחנו נתקענו כל פעם בשלב שבו נתקענו. כי מה אמורה להיות התוצאה בבניין אב? אמור להיות העדפה למילוי אחד, נכון? הרי בניין אב זה הוכחה לזה שפה צריך למלא אחד. זאת אומרת, זה צריך להיות עדיף. עכשיו, למה זה עדיף על זה? רק מספרים, נכון? כי פה האלפא מופיע בשתי רמות ופה ברמה אחת. אבל אני מזכיר לכם שפה ראינו נקרא לזה הערכיות, אנחנו קוראים לזה, רמת הערכים, כמות הערכים של אלפא שמופיעה בעניין לא משנה. נכון? אז יש לנו מזכירה בין פרחה על קל וחומר לבין בניין אב.
אז בבניין אב זה כן משנה?
אנחנו בצרות. בינתיים בצרות. למעשה, אנחנו עשינו את זה בסדר הפוך. לא בסדר הסוגיה. אנחנו פתרנו את קל וחומר, פתרנו את בנייניו, והגענו למסקנה שזה באמת עדיף, תראה, שזה עדיף, בגלל שיש פה ערכיות, וערכיות גם היא משחקת, אבל אז נתקלנו כשהגענו לפה. בסדר? ואז לא יודעים מה לעשות, עוד מעט נראה. בשלב שחשבנו כך, בשלב שחשבנו שהערכיות משחקת תפקיד, עדיין היה לנו די ברור שהערכיות משחק, גם אם משחקת תפקיד, היא כנראה תשחק איזשהו תפקיד מינורי. לא תשחק תפקיד משמעותי. אז לא יודע, אולי, לכן למשל, למה בניין אב נחשב אצלנו יותר חלש מקל וחומר? סתם באינטואיציה פשוטה, הסק של בניין אב יותר חלש מהסק של קל וחומר.
למה?
אז אני אומר, בתרגום לפה, כי בקל וחומר העדיפות היא משמעותית, פה זה שני פרמטרים מול אחד. פה העדיפות היא רק ברמת הערכיות, ושניהם זה פרמטר אחד. רק זה דו ערכי וזה חד ערכי, אוקיי? אז זה יותר מינורי, כך חשבנו בהתחלה, עוד פעם אני אומר, זה עוד מעט ייפול לפח, בגלל זה. פה אנחנו רואים שהדבר הזה לא משחק תפקיד, האלפא מול שני אלפא. אז בינתיים אנחנו יודעים חידה, לא יודעים מה לעשות, אוקיי? אבל בואו נמשיך כאילו שאנחנו יודעים מה לעשות.
איך עשית את שלוש לפני שתיים, אני לא מבין. איך עשית את שלוש לפני שתיים, היית צריכה לעשות באופן סדרתי, שלוש ואחר שתיים.
לא הבנתי. סדר הסוגיה הוא 1, 2, 3. אבל הסדר הלוגי, אז לפני הפרחות, קודם אני עושה קל וחומר, ואז בניין אב, ואז פרחה על קל וחומר, ואז פרחה על בניין אב. בסדר? בסדר הגמרא זה מופיע ככה. רגע, זה 4. הפרחה על בניין אב, אומרים לנו שזה... ביאה ו... ביבמה, קונה ביבמה, יש לנו Y, Y, A, N, P, H. זה קונה ביבמה, וחופה לא קונה ביבמה. נכון?
חופה.
עכשיו, עוד פעם, שני המילואים. אוקיי? עכשיו אנחנו צריכים לפתור את זה כדי לראות שבאמת הדבר הזה הוא פרחה. אז בואו אנחנו נעשה את הדיאגרמות שלנו, אז נתחיל עם זה. מה יש לנו כאן? זאת דיאגרמה שאנחנו כבר מכירים, נכון? זה כמו פרחה על קל וחומר, רק הפוך. אוקיי? אז אנחנו... זאת אומרת, זה לא... זה קל וחומר, לא פרחה על קל וחומר, להפך, זה קל וחומר. אז יש לנו Y ו-A נכנסים לתוך N. נכון? זה הדיאגרמה. Y ו-A זה אותו דבר, נכנס לתוך N, אז אנחנו יודעים שזה אלפא ושני אלפא. בסדר?
מה המשמעות של נכנס עוד פעם?
שהוא יותר גדול.
שווה או גדול? שווה או
זאת אומרת, Y ו-A הם יותר קטנים בכל רכיב, בפני עצמו, מהטור הזה, מהווקטור הזה. בסדר? אם בכל אחד מהם הוא גדול או שווה, אז זה אומר שהוא נכנס לתוכו. יש יחס סדר בין הווקטורים האלה. עכשיו, אוקיי, אז בעצם אנחנו כבר פתרנו את זה, אז זה אלפא. זה אלפא. רגע, לא, זה שני אלפא. זה אלפא, B זה שני אלפא, ו-H זה אלפא, נכון? בואו נפתור עכשיו את זה. אז יש לנו עכשיו A, זה אותו דבר בעצם, נכון? כבר רואים שזה מתקבל מיד. Y נכנס לתוך A ו-A, נכון? אותה דיאגרמה בדיוק, אין לנו שום בעיה. אז זה שני אלפא, זה אלפא, נכון? אז A ו-M, אלפא, אלפא, שני אלפא. נכון? פה קיבלנו גלאט, נכון? הם בדיוק זהים. וזה פרחה קלאסית. פרחה קלאסית אומרת שאין שום עדיפות למילוי הזה על המילוי הזה, נכון? הכל בסדר, זה בדיוק מודל באותה צורה. עכשיו, אנחנו רק בצרות עם שני אלה. עם 2 ו-3, למה? משהו באלגוריתם שלנו דפוק. כי אנחנו מצפים שפה תהיה עדיפות לאדום על הכחול, ופה תהיה שקילות בין האדום לכחול. נכון? פרחה זה אומר שקילות. אוקיי? אבל בשני המקרים ההבדל הוא רק ברמת במספר הערכים שהאלפא מקבל. אז צריך להחליט, או לפה או לשם. זאת הוכחה שכנראה המודל הזה לא מלא. בהגדרת העדיפות של מודלים צריך להכניס עוד משהו. ואז התחלנו לחשוב מה להכניס. עכשיו פה קרה דבר מאוד יפה. התחלנו לחשוב, וזה בדיוק מה שאתם אמרתם אגב בהערות בתוך כדי שסרטטתי את המודלים האלה, התחלנו להסתכל על דיאגרמות, וגם דיאגרמות יותר מסובכות עוד מעט נפגוש אותן, והתחלנו לחשוב שיכול להיות שמבנה הדיאגרמה גם הוא יכול להיות אינדיקציה לפשטות. יש דיאגרמות יותר פשוטות מאחרות. עכשיו, בתורת הגרפים עוסקים בסוג כזה של אפיונים של דיאגרמות, דיאגרמות עץ כאלה, לא, הם לא עץ, בעצם זה יש פה גם מסלולים סגורים, ושם מבחינים בין שלושה פרמטרים עיקריים. עכשיו, הלכנו לתורת הגרפים, שאלנו את עצמנו מה המאפיינים שמצמידים לגרף מסוים? מה מייחד את הגרף? מצאנו שלושה פרמטרים. פרמטר אחד זה קשירות, למשל, הדיאגרמה הזאת, זאת אין קשירות, נכון? יש אחד פה ואחד פה, והם לא קשורים זה לזה. זאת דיאגרמה לא פשוטה. לא פשוטה במובן הזה שיש פה דברים שאין קשר ביניהם, אתה לא יכול להסיק מאחד לשני.
זה לא פונקציה.
מה?
אין תלות.
כן, לא הייתי קורא לזה פונקציה, אבל אין קשר ביניהם, זה שייך לעולמות מושגיים שונים. אז קשירות נשמע הגיוני שהיא תהיה פרמטר לפשטות של, של, של דיאגרמה, אוקיי? פרמטר נוסף זה מספר הקודקודים שיש בעץ, או לא בעץ, בגרף, אוקיי? כי למשל, ראינו שם, למשל באחרון האדום השמאלי התחתון, או גם הכחול שמעליו, יש שני קודקודים שזהים. בעץ בעצם יש רק שני קודקודים, לא שלושה. נכון? זה יתרון. זה יותר פשוט. זאת אומרת, עץ עם שלושה קודקודים או ארבעה קודקודים יותר מסובך מאשר עץ עם שני קודקודים. Okay. מספר הקודקודים הוא חלק מסיבוכיות הגרף. והפרמטר השלישי זה מספר שינויי הכיוון. כשאנחנו הולכים על מסלול לאורך הגרף, אנחנו הולכים, נגיד, אני מדבר שם על גרפים יותר מסובכים, אנחנו נפגוש עוד מעט, אבל נגיד, יש פה איזשהו A שנכנס ל-N, שנכנס ל-P, וזה נכנס גם ל-Y, וזה נכנס ל-K, וזה נכנס לפה. בסדר? דיאגרמה כזאת, או אם אתם רוצים אפילו עוד משהו כאן, ל-B. בסדר? כל מיני דברים של מה שאתם רוצים. אז מה זה מספר השינויי הכיוון? כשאני בוחר שתי נקודות, נגיד את זאת ואת זאת, ואני שואל את עצמי מה המסלול, מה המסלול ביניהם? אז יכול להיות נגיד המסלול הזה, זה יכול להיות המסלול הזה, נכון? כמה שינויי כיוון אני עובר לאורך המסלול? אז כל פעם שאני ראש של חץ פוגש ראש אחר, או זנב של זנב, זה שינוי, פוגש זנב, זה שינוי כיוון. נכון? אז אם פה למשל אני הולך במסלול הזה, אז מפה לפה אין שינוי כיוון, נכון? החץ פוגש זנב. אבל פה יש שינוי כיוון. אוקיי? אז מפה לפה יש שינוי כיוון אחד. אבל אם אני הולך ככה, אז מפה אין שינוי כיוון, פה שינוי כיוון אחד, בסדר? פה אין שינוי כיוון, אז לכן זה אחד. אוקיי, אז מספר שינוי הכיוון פה הוא אחד, המקסימלי. אנחנו בוחרים את המסלול שלאורכו יש את מספר שינוי הכיוון המקסימלי. אוקיי? זה הפרמטר השלישי. עכשיו, למה שינויי הכיוון, זה החלק אולי פחות אינטואיטיבי, למה הפרמטר הטופולוגי הזה, זה טופולוגיה של רשתות, של גרפים, למה הפרמטר הזה מייצג סיבוכיות? בהקשר שלנו זה מאוד ברור למה. כי הרי קל וחומר או בניין אב בעצם אומר שיש משהו משותף ללמד ולמלמד, ולכן אפשר ללמוד את זה מזה. נכון? אם זה יותר חמור מזה, וזה יותר חמור מזה, אז גם זה יותר חמור מזה. עכשיו, כשיש שינויי כיוון, זה לא מתקיים. זה יותר חמור מזה, זה יותר חמור מזה, אבל פה יכול להיות שזה לא יהיה יותר חמור מזה. החץ הופך כיוון, לכן כשתעשה סיבוב שלם, אתה תפגוש שינוי כיוון. זה אומר שההיררכיה, הקל וחומר, או הבנייניו, הכיווניות, בגרף לא נשמרת. זה גרף יותר מסובך, או עסק פחות חזק. אוקיי? אתה לא יכול ללמוד מאחד השנים, אין ביניהם קשר היררכי פשוט. בקל וחומר, אתם זוכרים אולי שהזכרתי את הקל וחומר הזה על חיוב המשקוף במזוזה, זוכרים בציצית, זוכרים את העניין הזה? ומה הבגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית? משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית. לכן כל משקוף חייב ציצית.
למה התחיל בכלל?
אוקיי? למה?
כי אין קשר בין הפרמטרים.
מה זאת אומרת אין קשר? לכאורה זה קל וחומר ככל קל וחומר אחר. אלא מה? התחושה שלנו אומרת, ואגב זה לא רק תחושה, אבל לא משנה, התחושה שלנו אומרת שאנחנו מדמים פה שני דברים שלא עובדים באותם...
לא חשוב.
הם לא מאופיינים עם אותם פרמטרים, נדבר בשפה הזאת. זאת אומרת, התכונות של האחד, התכונות בשביל לחייב משהו בציצית, לא רלוונטיות, תכונות אחרות לגמרי, מהתכונות שרלוונטיות לחיוב משהו במזוזה. אין קשר בין שני הדברים האלה. לכן אי אפשר ללמוד מאחד לשני, אוקיי? זה בעצם אומר שהם לא ישמרו על היררכיה. אם זה יותר חמור מזה במשמעות של הציר אלפא, זה עוד לא אומר שאין איזה ציר בטא שמבחינתו הוא פחות חמור ממנו. נכון? אין היררכיה פשוטה. אתה לא יכול ללמוד מההיררכיה בין שני אלה פה להיררכיה שלהם פה. אתה לא יכול לעשות קל וחומר או בניין אב. לכן מספר שינויי הכיוון הוא פרמטר שבאופן מובהק אומר שזה הישג פחות טוב. שהגרף מבחינתנו עדיף פחות. לכן בקריטריון העדיפות אנחנו עכשיו מוסיפים עוד דרישה. אני מגדיר את קריטריון העדיפות כך.
פחות קודקודים נפגשים. פחות
קיומים. עד שלא צילמת את דרגות החופש, דרגות הביניים. קריטריון העדיפות. אני שואל, מתי דיאגרמה אחת עדיפה על השנייה?
פה כדאי לצלם כבר?
עוד רגע, אני רק אכתוב את זה, למרות שכבר היו דברים שמחקתי, אז תלף נראה. קריטריון העדיפות הולך ככה. מספר פרמטרים. אני מבטר כרגע על הערכיות, עוד מעט אני אראה לכם שכבר לא צריך אותה. קשירות. שינויי כיוון. ומספר קודקודים. אוקיי? אלה שלושת אלה, זה הפרמטרים הטופולוגיים, התכונות של הגרף. פה, זה רק המודל שאותו בניתי באמצעות הגרף, אז אני, כמה פרמטרים יש.
זה בעצם... שינוי כיוון ומספר קודקודים זה אותו דבר.
לא.
ברגע ברגע שהקודקודים נפגשים...
הם לא נפגשים, הם מזדהים. הגרף הזה, למשל, יש בו שני קודקודים זהים, נכון? A ו-N.
נכנסים לתוך.
Y נכנס לתוך A ו-N. A ו-N זה אותו קודקוד. אז כמה קודקודים יש בגרף הזה? תעשה עיגול על כל קודקוד.
אחד.
שניים.
שניים.
למרות שיש שלושה טורים. יש שלושה טורים, אבל זה רק שני קודקודים. אז זה מספר הקודקודים, זה לא שייך לשינוי הכיוון. שינוי הכיוון זה מתי שראש של חץ פוגש ראש אחר, או זנב פוגש זנב. עכשיו, מה שאני צריך לעשות, אם תהיה דיאגרמה של שתי... אם תהיה דיאגרמה שעדיפה במספר הפרמטרים, אבל נחותה מבחינת הקשירות. או גם מבחינת שינוי הכיוון. איך אני מחליט? מה אתם מציעים? מה ההגיוני ביניכם?
פרמטר לפני הטופולוגי.
מה?
פרמטר יותר קריטי מטופולוגי, אבל...
מה אתם רואים? מסכימים? אני הייתי אומר אינטואיטיבית, בסוף זה גם עבד, אבל אינטואיטיבית, הייתי אומר לא ככה. אני הייתי אומר, אם העדיפות היא בכל הפרמטרים, אז הגרף העדיף הוא הנבחר. אם יש אחד שלא, זה כבר פרחה. פרחה, הרי בשביל להראות פרחה אין קיזוזים. נגיד שאני, נגיד שבקל וחומר, הראיתי שחופה עדיפה על כסף, נכון? כי היא עושה ניסויים, אוקיי? ונגיד שמצאתי פרחה. אוקיי, אז בואו נראה האם העדיפות גוברת על הפרחה, ועדיין אולי נעשה קל וחומר. נכון? לא, אנחנו לא עושים את זה. למה לא? כי ברגע שיש צד לחומרה וצד לקולה, אי אפשר להסיק. אתה לא יכול לדעת מה יותר ומה פחות. אותו רעיון אני אומר גם כאן. אני אומר, אם יש ארבעה קריטריוני עדיפות, בסדר? אם בכולם דיאגרמה אחת יותר טובה או שווה לדיאגרמה השנייה, אז היא העדיפה. אם יש אחד שכן ושלושה שלו, או אחד שכן ושניים שלו, או מה שלא יהיה, אי אפשר להסיק מסקנה. אני חושב שזה גם האינטואיציה הראשונית שלי הייתה אומרת. היא גם אמרה, זה מה שחשבנו גם מראש. אוקיי? זה הרבה יותר הגיוני מאשר להתחיל לחשוב מה יותר חשוב. מה יותר חשוב תלוי באיזה הקשר, אתה לא יכול להסיק מסקנות. ואני מזכיר לכם שאנחנו מנסים לבנות פה משהו שהוא אוניברסלי. שלא יהיה תלוי בתוכן של הגרף, האם מדובר בחופה או בכסף או בקידושין או בנזיקין, או אני רוצה מתוך המבנה בלבד להסיק מסקנות, בדיוק כמו שאריסטו עשה עם הלוגיקה, אוקיי? אז אני מחפש משהו שיראה לי לא תלוי בכלל בתכנים שמאכלסים את הפורמליזציה הזאת, זאת אומרת, אלא הפורמליזציה תיתן לי את התשובה, זה מה שאני מחפש, אוקיי? אז לכן אני אומר, זה קריטריון העדיפות, כאשר דיאגרמה אחת עדיפה לשנייה, אם היא עדיפה בכל הקריטריונים. עדיפה פירושו או עדיפה או שווה, אוקיי? אם יש עדיפות לצד אחד ועדיפות לצד שני, לא אכפת לי בכמה פרמטרים לפה או לשם, זה פרחה. זאת אומרת, אי אפשר להעדיף דיאגרמה אחת על השנייה.
יש עוד תחום שעושים את הספירת שינוי כיוון הזה בגרפים?
אוטופולוגיה.
לא, באיזה סוג של בעיה
כלשהו שאתה מכיר? זה תכונה של גרפים, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים עם זה שם, אבל הם עושים עם זה דברים שם, כן. פשוט פתחנו ספרים של תורת הגרפים, חיפשנו מה הפרמטרים שמאפיינים גרף. מצאנו שזה בעיקר שלושת אלה. אמרנו, אוקיי, שלושת אלה מעניין, בוא נשתמש בהם. עכשיו מתברר שזה עושה שני דברים. וזה היה פלא, זה ממש חיזק את ה... כי ברגע שאתה מנחש משהו ובסוף אתה מגלה שהוא עובד, אתה מקבל פידבק חיובי על מה שניחשת. לא בנינו את הכל עד הוק. אנחנו הנחנו שזה נשמע סביר שזה אמור להיות, ופתאום גילינו, מדהים. א', זה פותר לנו את הסתירה בין 2 ל-3, עוד רגע תראו. בסדר? הקריטריון הזה נותן לכם תשובה נכונה על כל הגרפים. אין כבר סתירה בין 2 ל-3. עוד רגע אני אראה לכם את זה. דבר שני, וזה היה יותר מדהים, אמרתי לכם שיש שלושה הסקים של צד שווה בהלכה. צד שווה שבנוי משני קלים וחמורים, צד שווה שבנוי משני בנייני אב, וצד שווה שבנוי מקל וחומר ובניין אב. הפוך, קל וחומר בבניין אב, זה אותו דבר, פשוט תחליפו את התפקיד של כל אחד, אוקיי? שלושה. עכשיו, מתברר שכדי להוכיח עדיפות בכל אחד משלושת סוגי הצד השווה שיש בשס, אחד מהם מוכרע על ידי קשירות, אחד על ידי שינויי כיוון, ואחד על ידי מספר הקודקודים. זאת הוכחה ברורה, ששלושת אלה הם הפרמטרים, לפחות הם, אולי יש עוד, אבל זאת הוכחה שאת שלושת אלה ודאי אתה חייב להכניס. כי זה בדיוק מה שעושה את העדיפות בכל אחד, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אני רק מראה לכם למה יש אישוש להנחות האינטואיטיביות שלנו כאן. אוקיי? קיבלנו אישוש אחרי שבדקנו אותם. בסדר? עכשיו, בואו ננסה לבדוק את זה, קודם כל נראה שזה פותר לנו את הבעיה כאן. עכשיו אני מתעלם לגמרי מהערכיות, לא מעניין אותי עכשיו מספר הרמות של אלפא שזה מופיע, אוקיי? אז אני אומר ככה, פה אנחנו כבר יודעים, נכון? שני הדיאגרמות זה... סיסטמטי? אתה הצלם, אבל אני הבמאי. זה במילוי 0, נכון? במילוי 1, עכשיו תוכל לצלם לוח מלא. במילוי 1 זה N שנכנס ל-A. אוקיי?
N נכנס
בסדר? אין? נכנס לתוכי. בואו נעשה את הדיאגרמות פה. פה יש לנו P ו-A מול N, נכון? ופה יש לנו P A N, נכון? רגע, אדום, אדום. אדום.
P
ו-N, שניהם נכנסים ל-A. אוקיי? נכון? עשינו את זה כל אדום, רק אני מסכם פה כדי ש... אוקיי? יפה. עכשיו, שלוש. אז הכחול זה כמו קל וחומר. A נכנס ל-N, והאדום זה פשוט נקודה. אוקיי? פה יש לנו Y ו-A נכנס ל-N, Y ו-A נכנס ל-N, והאדום זה Y נכנס ל-A ו-N. אוקיי? אלה ארבעת הדיאגרמות, נכון? עכשיו, זה אלפא בטא, אלפא, שני אלפא, פה אלפא בטא, פה אלפא, שני אלפא, אלפא ובטא, פה אלפא ואלפא, שני אלפא, ופה אלפא, שני אלפא, אלפא, שני אלפא. אוקיי? זה כל ה... זה תצלם עכשיו, את יצירת המופת הזאת, זה מכיל הכל.
אמרת, אמרת.
כן.
אוקיי, אתה רוצה גם כן לעמוד על הלוח?
לחייך?
תודה.
בסדר? אוקיי. עכשיו, זה בעצם מכיל הכל, את כל הקודמים לא צריך, אני צריך את זה. עכשיו תראו, נתחיל לבדוק. הדבר הזה, אז יש לנו פה...
אלפא ובטא.
כן. אלפא ובטא, ופה יש, זה עדיף, נכון?
נכון.
מבחינת קשירות, גם זה עדיף.
נכון?
פה יש שני חלקים ופה יש חלק אחד.
שינויי
כיוון אין פה בכלל, ומספר קודקודים אותו דבר. אז זה עדיף. נכון? אז זה מסתדר עם הקריטריון. הלאה. זה שניהם שקולים. אמרתי אני מתעלם מהערכיות, שיש פה שני אלפא. אוקיי? אז הפרמטרים הם אותם פרמטרים. נכון? עכשיו, מבחינת קשירות זה עדיף. נכון?
מה זה השחור? אני שם ידע אלפא מטה.
פה זה לא קשור, שני
קודקודים. לא, 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 למטה, למטה, מה זה?
אלפא וגם בטא.
זה בטא קצת...
אתה רוצה לתקן את הצילום?
תשלם אלפא.
לא, נצא
לזה
שוב.
יראה
כמו...
בהר השם
יראה. יש.
אוקיי, עכשיו פה תראו. אז מבחינת מספר הפרמטרים, אז זה שקול, נכון? מבחינת קשירות זה עדיף, מבחינת מספר קודקודים שקול, שינויי כיוון זה עדיף. כי פה יש שינוי כיוון. סליחה, מבחינת מספר קודקודים זה עדיף. נכון? מבחינת שינויי כיוון גם זה עדיף, מבחינת קשירות זה עדיף. מה זה אומר? פרחה. נכון? טייקו. זה בדיוק נכון, זה פרחה. שימו לב, הגעתי לזה שזה פרחה, כשהתעלמתי מזה שיש פה שני אלפא ופה אין שני אלפא. אני מתעלם מהערכיות, זה עשה לי את העבודה. אוקיי? עכשיו, הייתה לנו סתירה מול שלוש. בואו נראה את שלוש איך הוא עובד. אז יש לנו ככה. מבחינת מספר פרמטרים, שקול. נכון? מבחינת קשירות, שקול. מבחינת שינויי כיוון, שקול. מבחינת מספר קודקודים, זה עדיף. נכון? לכן התוצאה היא 1. נעלמה הסתירה בין 2 ל-3. נכון? אני מצליח להוכיח גם את זה וגם את זה עם אותו קריטריון עדיפות. כשכמובן אני מניח ברקע שמספר הדרגות שמופיע פרמטר לא משנה. מה קורה ברביעי? אז יש לנו ככה, מספר קודקודים, זה הכל אותו דבר, אז פה אין מה לעשות בכלל, זה ברור שזה שקול, נכון? שניהם זה פרמטר אחד, שניהם אפילו באותה רמת הערכיות, קשירות, שינויי כיוון, מספר, זה אותו גרף פשוט, אז אין פה, זה פשוט אותו דבר. במילים אחרות, הקריטריון הזה עושה את העבודה. על כל ההיצקים שעשיתי עד עכשיו, ובלי להסתבך עם הסתירה בין 2 ל-3 שהייתה לי קודם. אוקיי?
אז בעצם ניקית אותה,
2
ו-3
אינם. מה?
2 ו-3 נעלמים.
לא שהם נעלמים, אלא אין סתירה ביניהם, הם מתיישבים היטב. אני יכול להראות את העדיפות של הכחול פה, של האדום פה, ואת חוסר העדיפות פה עם אותו קריטריון. לא צריך להניח משהו על הערכיות שסיבך אותנו בסתירה הקודמת, אוקיי? עכשיו, אני צריך עוד הנחה לצורך ההמשך.
וכולם האדום עדיף?
מה? אם יש עדיפות, אז זה באדום, או שקול. כן, אתה מילוי אחד, זה בחרתי בתור אדום. עכשיו, אני אעשה עוד משהו שההסבר לו בעצם נעוץ בהמשך. אבל אני צריך אותו רק כדי שהתמונה תהיה שלמה, ומכאן ועלה אנחנו פשוט עובדים. זה האלגוריתם. מכאן ועלה אנחנו פשוט עובדים.
הספירה של השינוי כיוון זה בין כל קודקוד לכל קודקוד.
לא, המקסימום, מסלול המקסימלי שיש לאורך הגרף. בסדר? מסלול עם הכי הרבה שינויי כיוון שתצליח למצוא בגרף. נקודה נוספת, טוב, עכשיו אני מוחק את זה.
שירות בא לביטוי, מה עדיף ב...
אם זה לא קשיר, אז זה פחות טוב.
אם יותר... זה לא קשיר, זה פחות
כן,
טוב.
כן, ברור. כשיש קשר בין הדברים, אז יותר הגיוני להסיק מאחד לשני, נכון? אם אין קשר בין הדברים, זה כמו המזוזה והציצית. הם לא מדברים, הם לא שייכים לאותו עולם, אז איך אתה יכול להסיק מזה לזה?
של במודלים מסובכים יותר, ככל שאני מוצא יותר ויותר קשרים, כאילו, יש לי סיבה אחת לחשוב שזה יותר...
נכון, בדיוק. אם הם לא שומרים על היררכיה, שינויי כיוון, דברים כאלה, אז זה בדיוק, אז זה יקזז, בסדר? עכשיו, עוד, כדי להשלים את האלגוריתם צריך עוד נקודה אחת, שהיא הסבר אליה יבוא בפעם הבאה, או לא יודע, בהמשך, וזה שכאשר אני בונה את המודל ברשת נתון, בגרף נתון, אז כמו שאמרתי לכם קודם איך אני עושה את זה, ההנחה היא שאני לא מגדיל יותר מפרמטר אחד. זאת אומרת, כשאני עולה לאלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, ארבעה אלפא, בטא יישאר רק בטא. אם צריך להוסיף עוד משהו, זה יהיה גמא. זה לא יהיה שני בטא. רק פרמטר אחד עולה דרגות. בסדר? זה אני צריך להניח, אני אומר, קודם כל בלי זה אי אפשר להסביר את הסוגיה. אבל יש בזה גם היגיון. אני אסביר לכם מה ההיגיון. הרי אם אני רוצה שיהיה קשר בין הפרמטרים, ולכן אני יכול ללמוד מזה לזה, מכסף וביעה ושטר לחופה, אני בעצם רוצה שיהיה קשר ביניהם, נכון? אבל זה מה שתיארתי עד עכשיו. אבל אני גם רוצה שיחס ההיררכיה יישמר. כשיחס ההיררכיה נשמר, מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש איזשהו קנה מידה בסיסי אחד שכולם מסתדרים לאורכו. נכון? זאת אומרת, אם זה עדיף מזה והוא עדיף מזה, הם עדיפים באותו מובן. לכן, כשאני ארצה לעשות עדיפות בין שני דברים, זה עדיפות כמותית. זה תמיד יהיה באותו פרמטר, זאת אומרת, אלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, חמישה אלפא, אבל בטא תמיד יישאר אחד. אני אראה לכם שתי דוגמאות שימחישו את זה בצורה אולי הכי טובה. תראו, אני מוחק עכשיו את שני אלה, אני משאיר רק את הקריטריון.
יש קשר בין הדברים האלה, בחקים ביצועים, לנושא של הסוכן נוסע והסליפלט, כל הדברים האלה?
סוכן נוסע זה גם רשת, אבל לא יודע בדיוק מה, תלוי מה אתה עושה עם זה, אני לא יודע. ברור, סוכן נוסע צריך להגיע מסייט לסייט, יש בונדים ובסדר. אבל זה גם גרף.
נדמה לי שזה מזכיר לי את ה...
זה גם גרף, אבל לא, מה עושים איתו השאלה, אני לא יודע.
צמתאו תירום של הדרך.
כן, לא, אני יודע. איך אתה עושה את זה? אתה משתמש בתכונות טופולוגיות של הגרף? אני לא יודע, לא מכיר טיפולים מהסוג הזה בבית סוכן נוסע. טוב, תראו, אני אתן לכם דוגמה. הרי מה בעצם ה...
יש לי תכנית, תכתבת את הבעיה.
מה מפריע באילוץ הזה שעכשיו אני שמתי על השולחן? שאנחנו עולים ברמת בעוצמה של הפרמטרים רק באחד מתוך כל הפרמטרים. מה שמפריע זה שזה בעצם יאלץ אותי להוסיף פרמטרים באופן מלאכותי. כי אם עליתי עם אלפא לשני אלפא או שלושה אלפא, בטא כבר קבוע. אז אם אני צריך לעשות עדיפות על בטא, אני צריך להכניס בטא וגם גמא, אני לא יכול לעלות לשני בטא. כשבעצם המבנה של הגרף לא דורש את זה. אבל אני חייב לעשות את זה, שזה מאוד מפריע. אז אני אראה לכם שתי דוגמאות קיצוניות, שתראו למה זה בכל זאת הגיוני. אוקיי? ככל שמנפנפים ידיים, אז זאת הנקודה החלשה, אתם מבינים? כשהיה לי חברותה שהתווכחנו, וככה ברוב לאט, הייתם בלי ידיים, שים את הידיים אחורה ותסביר לי את זה ככה. אוקיי? אז כשבדרך כלל שאתה לא מצליח להסביר, אתה מכין לנפנף ידיים, זאת נקודה חלשה. אבל אני חושב שבכל זאת נדמה לי שזה כן, בסופו של דבר זה כן משכנע. אז תראו, אני אראה לכם את שני הגרפים הבאים. משהו עם הרבה היררכיות, כן? זה, אני לוקח משהו קיצוני, משהו כזה. ופה. וכן הלאה. בסדר, אני ממשיך.
כל אחד מחליט את השני.
כן. נגיד שיצא לי איזשהו גרף כזה. אז מה אני עושה? אז תשימו לב מה קורה עכשיו, הרי אני לא יכול לעלות הרי בשני פרמטרים, נכון? מה שהייתי עושה אחרת, הייתי אומר, זה אלפא,
שני אלפא,
שלושה אלפא, ארבעה אלפא, וגם על זה איכשהו עם בטא, שני בטא, שלושה בטא, וגמרנו. ועכשיו אני צריך להכניס המון פרמטרים, נכון? אז לא, לא המון, אני צריך להכניס עוד אחד. עכשיו תראו איך זה עובד. זה אלפא וגם בטא. אוקיי? זה שני אלפא וגם בטא. זה שלושה אלפא וגם בטא. ארבעה אלפא וגם בטא. וזה ארבעה אלפא וגם בטא וגם גמא. עכשיו זה אלפא וגם גמא. שלושה אלפא. רגע.
איך גמא?
חמישה.
רגע. שלושה אלפא וגם גמא. שני אלפא וגם גמא. גם.
כן. אז עולה וקטן.
עכשיו שני אלפא, כן. אלפא וגם גמא.
מה זה אז? מסתדר.
אתם רוצים שימו פה גמא גם, משנה. אוקיי? תראו, אתם מבינים שזה עומד בקריטריונים, נכון? עליתי רק באלפא אני עולה לדרגות יותר גבוהות, נכון? בבטא ובגמא לא. אבל תשימו לב, זה אילץ אותי לא להכניס יותר מדי פרמטרים. זה אילץ אותי להכניס פרמטר אחד שמלווה את העלייה פה, שזה בטא, ופרמטר אחד שמלווה את העלייה פה, שזה גמא. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שיש פה דרגות כמותיות, שמצוינות על ידי אלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, ארבעה אלפא, שכל אחד מהמסלולים האלה צובע את הכמות הזאת באיכות אחרת. אוקיי? זה צובע את העלייה, זה גמא בעצם, וזה צובע את העלייה בבטא. לכן אם יש לי שני מסלולים, זה יתואר על ידי שתי סקלות, בטא וגמא, כשהיחס ההיררכי ביניהם נקבע על ידי פרמטר אחד, פרמטר אלפא. עכשיו אתם מבינים שיש בזה היגיון. יש בזה היגיון כי אני הרי רוצה ששני הגרפים האלה יהיו שייכים לאותו עסק. אז אני בעצם אומר שההיררכיה בין שני אלה קשורה להיררכיה בין שני אלה, היא באותו סקאלה. למה אין קשר בין זה לזה ובין זה לזה? כי זה צבוע בצבע בטא וזה צבוע בצבע גמא. אבל הכמות, המימד הכמותי מתנהג באותה צורה. זאת אומרת, אלפא זה אותו פרמטר כמותי בשני הדברים, זה רק נצבע בצבע אחר.
גמא ובטא אין קשר ביניהם.
נכון, לכן אין חיצים פה. אם היה חץ מפה לפה, או מפה לפה, או מפה לפה, אני לא יודע, היית צריך, אז כל העסק היה משתנה. אבל אני לוקח דוגמה פשוטה, רק כדי שתראו מה המשמעות של האילוץ שהוספתי עכשיו. המשמעות של האילוץ היא בעצם אומרת, הסקאלה הכמותית היא אחת בגרף. ומי שקובע אותה זה איזשהו פרמטר אחד, שאנחנו נקבע אלפא, לא חשוב. כל השאר אתה יכול לצבוע את הכמות הזאת בצבע של איכות אחרת. אם אתה צריך כמה איכויות, תכניס פרמטרים. אבל מספר הפרמטרים הוא לא כמספר הדרגות, אלא הוא כמספר האיכויות. הדרגות, אלפא כבר מטפל בזה, גם בדרגות פה וגם בדרגות פה. למרות שאין קשר ביניהם. אתם מבינים? זאת אומרת, יש בזה היגיון בהנחה הזאת. מצאנו שאתם חייבים להניח את זה. בהמשך אנחנו נראה, בלי זה לא יעבוד. במקום אחד בלבד אגב, כל השאר עובד גם בלי זה. אבל יש בזה היגיון בהנחה הזאת, זה לא סתם רק משהו אד הוק וזהו. אני אביא לכם אולי דוגמה נוספת מאותו סוג.
למה אתה מאחד בשני הגרפים? אין קשר להם.
לא, יש קשר. קשר הוא מפה. זה הגרף שיצא לי, יצאה טבלה והיא נתנה לי את זה. יכול להיות, אין שום בעיה. יכול להיות גם עם הטבלה, אני יכול לתאר לך את הטבלה הזאת, אני יכול לצייר לך פה את הטבלה הזאת אם אתה רוצה.
הגב הזה מזוזה וזה ציצית, בית הזה ציצית.
לא.
מה לא?
מזוזה וציצית לא היה שום קשר. זה היה קו פה, היה קו פה והם לא היו מתחברים.
אז אני שאלתי.
פה זה כן מתחבר, זה בדיוק הנקודה. המזוזה והציצית לא מתחברים, לכן אני אומר, זה בדיוק הנקודה, אני מדבר על גרף אחד. גרף אחד, אז יש קשר בין הדברים. אם יש קשר בין הדברים, אז ההיררכיה הכמותית נקבעת על ידי פרמטר אחד, אוניברסלי. על זה אתה יכול לצבוע את זה בצבעים שונים, בכל ערוץ שיוצר היררכיה, אז יש לו צבע משלו. תראו, פה אני אעשה דבר דומה רק הפוך.
נקודת המפגש למעלה.
יש קשר בין
הדברים.
יש קשר בין
הדברים. החיצים פשוט בכיוון הפוך, כן? אוקיי? גרף כזה. מה עושים בגרף כזה?
האפס הוא
עדיין, אגב, באמצע. אז פה זה... שלושה אלפא ובטא.
שתיים אלפא.
ושני אלפא ובטא. אלפא ובטא.
ובטא בלבד.
וזה אלפא. וזה אלפא וגם גמא. זה שני אלפא וגם גמא. חייב להיות, כי אלפא כבר עליתי, אז אני לא יכול לשנות את גמא. ושלושה אלפא וגם גמא וכן הלאה, אוקיי? עכשיו, בדיוק אותו דבר כמו שאתם רואים פה, אתם רואים גם פה, רק ההיררכיה בכיוון הפוך, וזה אומר שאני יכול לעשות עם פרמטר אחד לבנות את ההיררכיה הכמותית, אבל אני צריך לצבוע את זה בצבעים שונים. הכיוון הוא פשוט כיוון שנגזר מכיווני החיצים, אבל זה הכל, אוקיי? זה את הדבר הזה. מה?
למה, איך זה מופרד מהענף ההוא שם למעלה?
מה?
השלוש.
לא, זה סתם, זה שני ציורים שונים, אין קשר. כן, ברור. רגע, אז אולי אני אעשה פה. עמד יבוא הצילום. כבר שאתה לא שוכח אותנו, דוד. אוקיי? אוקיי. אז זה בעצם הקריטריונים, איך בונים. כל הדברים האלה הם בסך הכל קריטריונים, איך אני מוצא את מספר הפרמטרים? לסעיף אחד של קריטריון העדיפות. נכון? 2, 3 ו-4 זה פשוט לפי צורת הגרף. אוקיי? אבל לפי איך קובעים את מספר הפרמטרים, אז אני צריך את כל היוריסטיקה שאמרתי קודם, שיש הצומת הבסיסית, זה צומת כזאת, ששני החיצים נכנסים לתוך אחד, אלפא, שני אלפא, אלפא וגם בטא. זה הצומת הבסיסית. זה קשיר לגמרי. אין פה שני חלקים שלא מדברים אחד עם השני, זה קשיר לגמרי, כל אחד מהם. אם לא היה הדבר הזה, אז לא היה קשר ביניהם בכלל, ואז היית צריך לבנות את ההיררכיות בהתאם, אבל אז באמת לא הייתה קשירות. אבל פה יש קשירות. כל עוד יש מסלול אחד שמגיע מזה לזה, אז הם קשורים. בסדר? צריך שלא יהיה שום דרך להגיע, בשביל שהגרף לא יהיה קשיר. כן? בסדר? מה?
שינוי כיוון זהים בשני הגרפים.
במקרה הזה כן.
כן.
יש שינוי כיוון אחד.
כן.
רק בראשית. בסדר? כן, אבל זה דוגמאות, זה כמובן לא... אני מנסה להראות לכם למה האילוץ הזה שאומר שאנחנו עולים במספר הערכים רק בפרמטר אחד, הוא make sense. זאת אומרת, נכון שהוא יצא לנו כתוצאה מאילוץ, בניגוד לקריטריון שם, שמעתי לכם, זה יצא לנו ישר מאינטואיציה וזה מתברר שזה עבד. זה לא. זאת אומרת, את זה אנחנו עשינו בגלל שנתקלנו באחד הדיאגרמות שלא הצלחנו ל...
מספר הקודקודים בשניהם הוא אחד.
למה?
לא, מספר הקודקודים זה כל עיגול, זה קודקוד.
לא.
קודקוד זה עיגול, סייט.
הקודקוד זה ברגע שישנו את השינוי כיוון.
לא. קודקוד זה עיגול. כמה נקודות יש בגרף וכמה... יש בונדס וסייטס. אז החיצים זה הכישורים והעיגולים זה הקודקודים. בסדר? אוקיי, זה הקריטריון. בפעם הבאה אנחנו ניכנס לצד השווה ואני אנסה להראות לכם איך בצד השווה, בשלושת סוגי הצד השווה, מקבלים עדיפויות בדיוק לפי שלושת הקריטריונים הטופולוגיים. בסדר? כל אחד מהם צריך אחר, וזה ראיה לזה שצריך את שלושתם. טוב.